אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
השעה הבינלאומית 12 בפברואר 2020 והיום בעולם. נשיא טורקיה ארדואן מזהיר את משטר אסד כי ישלם מחיר כבד על התקפת כוחות טורקים באזור אידליב, במהלכה נהרגו 13 חיילים. לא נציית עוד להסדרים שהושגו מול רוסיה בסוצ'י.
טורקיה הדף עלן, הרקס, בולון בדלילי סעדיג'ה סלדרה עלנן דדיל, הר ירדה עודיה ג'ייני בלמלד.
כל מי שיפגע בטורקיה צריך לדעת שהוא ישלם מחיר לא רק במקום שבו הוא יפגע, אלא בכל מקום. בתום שבועות של נוכחות בלתי רצויה על כדור הארץ, לווירוס קורונה יש שם. מעתה לא עוד הווירוס הסיני, או וירוס קורונה, או וירוס הקורונה.
We now have a name for the disease. And it is COVID-19. CO stands for corona, as you know. VI stands for virus, D for disease, so COVID.
עכשיו יש לנו שם למחלה, COVID-19, קו של קורונה, V של וירוס ו-D של דיזיז, מחלה. 19, משום שהתפרצות הנגיף החלה בשנת 2019, אומר ראש ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדנום גבריאסוס. ניצחון דחוק לברני סנדרס בבחירות המקדימות בניו-המפשר.
With victories behind us, popular vote in Iowa and the victory here tonight, we're going to Nevada, we're going to South Carolina, we're going to win those states as well.
בזכות הניצחון, ההצבעה של הרוב באיווה והניצחון בניו-המפשר, נלך לנבדה, לדרום קרוליינה וננצח גם במדינות האלה. מי שלא מתכוון להקל על סנדרס במסע לצמרת, הוא המועמד הצעיר שבחבורה פיט בוטיג'אג' שהגיע למקום השני.
Fresh outlook is what makes new beginnings possible. It is how we build a new majority.
בוטיג'אג' מציע נקודת מבט רעננה שהופכת חזון למציאות. כך בונים רוב חדש. המועמדת המפתיעה של הבחירות היא אמי קולבשאר, סנטורית ממדינת מינסוטה.
Because of you, we are taking this campaign to Nevada. We are going to South Carolina. taking this message of unity to the country.
אנשי ניו המפשר, בזכותכם אנחנו לוקחים את מסע הבחירות הזה לנבדה, לדרום קרוליינה, להוביל את מסר האחדות לכל רחבי המדינה. ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון מודיע על השקעה של 50 מיליארד לירות סטרלינג להקמת מסילת הרכבת המהירה באירופה. עד 2040 תקוצר הנסיעה בין לונדון לברמינגהם ל-45 דקות בלבד. ג'ונסון מודיע גם על השקעה עצומה בתשתית לאופניים.
About a billion going into to cycle highways, making sure that cycling is safe, cycling is attractive, to say nothing of what we're doing with roads.
מיליארד לירות סטרלינג יושקעו בכבישים מהירים לאופניים, כדי להבטיח שרכיבה על אופניים היא בטוחה ומושכת. יש לנו כוונה להשקיע הרבה מאוד גם בכבישים. וגם...
Se poi penso sono un animale Se ti penso tu sei un animale
כמעט בלי ששמנו לב, עונת האירוויזיון החלה ואיתה השירים שמטפטפים כמעט בכל יום. עד כה פורסמו 8 שירים שכבר החלו להתגלגל בבורסת ההימורים. השם החם הוא דיודטו מאיטליה, שזכה השבוע בפסטיבל סן רמו. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדרת הלובד, בביצוע הטכני תמיר צוברי, כבר מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים עם מדינת ניו המפשר השנייה לבחור בבחירות המקדימות בארצות הברית, והיא שמיעה אתמול את קולה בניגוד לאיווה, הפעם לא היו תקלות, אבל גם עכשיו המרוץ עדיין פתוח לגמרי. מי שיוצאים הלילה כמנצחים הם ברני סנדרס, פיט בוטיג'אג' ואמי קולבשאר. בצד המפסיד נמצאים אליזבת וורן וג'ו ביידן. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
אז דיברנו אתמול לא מעט על אפקט ג'ו ביידן, על ההשפעה שתהיה לכל המדינות הקטנות האלה בהתחלה על המרוץ שלו. הוא החליט אתמול שהוא לא נשאר שם עד לסוף היום וכבר ממשיך הלאה. יכול להיות שזה קצת פגע בו באחוזים בסופו של דבר?
לא, אני חושב שטוב שהוא ברח מניו-המפשיר. זה היה כישלון קולוסלי עבור ג'ו ביידן, שהגיע לא ראשון ולא שני ולא שלישי ולא רביעי, הוא הגיע חמישי עם 8%, 8.5% כמעט ואפס צירים. טוב שביידן ממשיך הלאה עם הפנים קדימה. ביידן אולי מסתכל על המרוץ בצורה אחרת מבחינה אסטרטגית, אבל לפני שנגיע אליו אולי מילה אחת על המנצח. בכל זאת אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל ברני סנדרס, המועמד, המבוגר, היהודי, הסוציאליסט או הסוציאל דמוקרט, כבש את ניו-המפשיר. נכון, פיט בוטיג'אג' בסופו של דבר הצליח לזנב בו ולהגיע שני מאוד קרוב, אבל כשמסתכלים על מה שקורה, לפחות כרגע בשלב המאוד ראשוני הזה של המרוץ שבו אנחנו נמצאים, יש לנו את מדינת איווה שבה ברני סנדרס הגיע שני מבחינת הספירה הפורמלית, אבל מבחינת הקולות הבוחרים הוא ראשון, בכל מקרה הקרב שם היה צמוד לגמרי, כעת הוא מנצח בניו-המפשיר, הוא נמצא בפוזיציה טובה יחסית למדינות הבאות, הוא בהחלט תופעה שבשלב הזה כבר אינה קוריוז או איזשהו משהו שאפשר להתעלם ממנו ולהניח שהוא ידעך בהמשך המרות, ברני סנדרס הוא כרגע המועמד המוביל בצד הדמוקרטי, בוא נשמע דברים שאמר אמש.
And let me say tonight that this victory here is the beginning of the end for Donald Trump. With victories behind us, popular vote in Iowa and the victory here tonight, we're going to Nevada, we're going to South Carolina, we're going to win those states as well.
כן, אז ברני סנדרס, הוא חוזר על אותו נאום כל פעם, זה ברור, אבל מה שחשוב לזכור זה שאחרי ההצלחות הראשוניות שלו, הוא בסופו של דבר מסתכל קדימה בנבדה, לא בטוח שהוא יזכה, אבל הוא נמצא במקום די טוב שם בסקרים, אין סקרים טובים לנבדה, ואחר כך חשוב יותר, קרוליינה הדרומית, נכון שיהיה לו שם קשה לנצח את ג'ו ביידן, זו חומת האש של ג'ו ביידן, גם סטייר משום מה יש לו נתונים טובים בקרוליינה הדרומית, אבל לברני סנדרס יש מה להגיד גם במדינה הזאת.
עכשיו מילה אחת באמת על ברני סנדרס וניו-המפשיר, אנחנו מדברים כאן על מדינה שהוא ניצח בה ברוב מאוד מאוד גדול במערכת הבחירות הקודמת, את הילרי קלינטון, אז זה אמנם היה מרוץ של שני מועמדים, הוא זכה ב-60% מקולות הבוחרים, זה רחוק מאוד ממה שהוא השיג כאן הפעם, והוא גם מגיע קרוב מאוד מאוד לפיט בוטיג'אג', וזה אומר מה? שאולי בכל זאת אמנם הוא ניצח, אבל לא, מצבו לא טוב כפי שהיה לפני 4 שנים.
כן, טוב, באמת לפני 4 שנים זה היה מרוץ של שני אנשים, קשה יותר להשוות שם, אבל בהחלט הציפייה הייתה לפער יותר גדול, ואין ספק שיש כאן עלייה מאחור של פיט בוטיג'אג' שאף אחד לא הבחין בה, בכל המדינות הראשונות הוא מצליח להביא התלהבות, הוא מצליח להביא בוחרים, כשמסתכלים על הניתוח של סקרי היציאה, רואים שהרבה מהאנשים שהצביעו עבור פיט בוטיג'אג' הם כאלה ש הם החליטו ברגע האחרון, כלומר יש בו משהו שמצליח לכבוש אוהדים בשלב האחרון, בניגוד לברני שהאוהדים שלו הם אותם אלה שהצביעו בשבילו לפני 4 שנים, רבים מהם הם כאלה שמלווים אותו הרבה זמן. עוד מה שמעניין לציין כמובן זאת אימי קלובשאר, אימי קלובשאר הגיע עם תוצאה מדהימה, אפשר לומר
נזכיר סנטורית ממדינת מינסוטה, לא דמות מאוד מאוד קריזמטית, ובכל זאת את הקהל הזה, לפלח הקהל הזה של ניו-המפשיר, היא בהחלט מדברת.
כן, ובעצם המסר של קלובשאר זה, אני האישה ההגיונית, הסבירה, הלוחמת מהמידווסט, מהמערב התיכון, אני זאת שיכולה להביא גם בוחרים רפובליקנים מאוכזבים מטראמפ, גם את המפלגה שלנו. יש לי רקורד ארוך בסנאט שבו הצלחתי לעשות המון דברים. היא אוהבת להילחם, היא נחשבת לסנאטורית מאוד מוכשרת, באמת אפורה יחסית למועמדים המובילים, יחסית לברני או לבוטיג'ג', אבל התוצאה הזאת משאירה אותה חזק מאוד במרוץ ומאיימת כמובן על האחרים. עוד מילה על אליזבת וורן, הייתה אמורה לזכות בהישגים מאוד משמעותיים בניו-המפשיר.
גם שכנה, כן.
גם ממסצ'וסטס השכנה, גם עבדה שם הרבה, בסופו של דבר רק 9%, וכמובן ג'ו ביידן עם 8.4%, כרגע הספירה כמעט סופית, התחיל את כל מערכת הזאת, מערכת הבחירות הזאת באמת ברגל שמאל, והנה מה שהוא אמר אתמול, אחרי שהוא כבר עזב את ניו-המפשיר.
Tonight, though, we just heard from the first two of 50 states, two of them, not all the nation, not half the nation, not a quarter of the nation, not 10%, two. Now where I come from, that's the opening bell, not the closing bell. And the fight to end Donald Trump's presidency is just beginning, just beginning.
כן, הוא מדבר על הקרב נגד טראמפ, אבל כרגע נראה שהקרב שהוא צריך לנהל הוא קרב הספינים, קרב הסחרירים, די איכשהו לשנות את דעת הקהל, לגרום להם להבין שמדובר פה רק בהתחלה, ולא במומנטום משמעותי מדי שיש כרגע לברני סנדרס.
נכון, והוא צודק, לפחות מבחינת ספירת הצירים אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד שולי, המספרים בכלל לא רלוונטיים בשתי המדינות הקטנות האלה שכבר הצביעו, אבל המאבק שלו הוא לא רק על דעת הקהל, הוא גם על איפה הוא נמצא במפה הזאת. ברני סנדרס יישאר עד הוועידה ויישאר היריב הגדול של ביידן, או מי שזה לא יהיה מהזרם המרכזי. השאלה אם זה יהיה ביידן מהזרם המרכזי, כי הנה קלובישר מזנבת בו, והנה בוטיג'אג' בסופו של דבר, רוב הקולות שלו הם קולות שהיו אמורים ללכת לג'ו ביידן. ומייקל בלומברג מחכה בסופר טיוזדי עם השקעות של מאות מיליונים כבר, של עשרות מיליונים במערכת הבחירות הזאת במודעות. ולכן כשמסתכלים קדימה, נכון שבתיאוריה לפי אסטרטגיית ביידן הוא אמור מעכשיו רק לעלות, המדינות הבאות יותר מגוונות מבחינת הרכב האוכלוסייה שלהם, שם הוא יותר חזק, עזבנו את איווה הלא שגרתית, את ניו-המפשיר העצמאית והלבנה, למדינות יותר שמייצגות יותר את האלקטורט של הדמוקרטים, שם ביידן אמור להצליח יותר, אבל המצב שלו כל כך גרוע, והמפה כל כך צפופה בפלח הזה שהוא מייצג, שזו באמת מתחילה להיות בעיה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו רוצים קצת לפענח את תופעת פיט בוטיג'ג', המועמד הדמוקרטי, שמצליח גם לכבוש את איווה, וגם להשיג הישג נאה מאוד במדינה השכנה לברני סנדרס, ניו-המפשיר, ואנחנו רוצים לומר שלום לדן פפרמן.
צהריים טובים.
עמית מחקר במכון למדיניות העם היהודי, חוקר ארצות הברית ויהדות ארצות הברית, ואתה מכיר באופן אישי את פיט בוטיג'ג', נכון?
אכן, אכן.
גדלתם באותה עיר.
גדלנו באותה עיר קטנה, סאוף בנד אינדיאנה, אנחנו בני אותה שכבה, שנינו בני 38, הרבה חברים משותפים, הוא היה מגיע לבית כנסת שלנו להיות נוכח בטקסי בר מצווה של כל החברים שלנו, שאיתם הוא למד, ראיתי אותו רק לפני שנתיים פה בארץ, שהוא הגיע לביקורו הראשון רגע לפני שהוא הכריז על מועמדות, עברתי לו גם שיחה אישית כמובן, וגם סקירה מקצועית על יחסי ישראל לארצות הברית, כחלק מהמשלחת שלו.
אפשר היה לזהות שיש לפיט בוטיג'ג' פוטנציאל, אולי להתחיל לכבוש את המפלגה הדמוקרטית, להתחיל לכבוש את ליבו של העם האמריקני, למרות הקשיים, המגבלות מבחינת חלקים באוכלוסייה האמריקנית, שאולי לא מקבלים את העובדה שמדובר במועמד גאה למשל.
נכון, יותר מזה, זה שהרבה לא יכולים לקבל את זה שהוא כל כך צעיר, וכביכול לא מנוסה. אני עוקב כמובן אחרי הקריירה שלו, המטאורית אפשר להגיד, כבר קרוב לעשור. אני זוכר משפחה שלי וחברים שלי בסאוט בנד, עוד אומרים לי, תראה, הוא יהיה נשיא יום אחד, תראה, הוא יהיה נשיא יום אחד, ובן אדם שעוד מתיכון כיוון לכך, וכיוון למקומות מאוד גבוהים. בן אדם מוכשר ביותר, על זה אף אחד לא יכול לערער, השכלה מהרווארד ומאוקספורד, דובר שבע שפות, נגן פסנתר, כלומר את הכישרון זה רואים ישר שפוגשים אותו ומדברים איתו, הוא מצליח לדבר בצורה מאוד רעותה, כובשת ומשכנעת, ותוך כדי גם להיות מאוד ענב ולא מתנסה. וזה משהו שמאוד מאפיין את המידווסט, את אותם אזורים האלה של ארצות הברית, שכנראה שקלינטון וסנדרס עכשיו, כנראה שהתקשו לכבוש את האדם העובד, הצבון הכחול האמריקאי, שמצד אחד הוא גדל שם, הוא מתוך המקום הזה, הוא מדבר את השפה הזו, אבל הוא יודע לחשוב הרבה יותר רחוק מזה, סוג של פילוסוף, ראש של פילוסוף עם שפה של אדם מקומי, והוא עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל, וכן, אולי אני קצת משוחד בגלל ההיכרות, אבל ראיתי את הזינוק הזה עוד לפני הרבה שנים.
והוא פונה בעצם לכמה קהלים מאוד שונים. מצד אחד הוא אומר, אוקיי, אני אדם גאה, אני נשוי לבן זוג. מצד שני הוא טוען שהוא אדם מאוד דתי, נכון. מזכיר את אלוהים מדי פעם בנאומים שלו. עד כמה זה מצליח לעבוד כל הניגודים האלה שפיט בודיג'אג' מביא איתו?
זהו, אני חושב שזה לא ניגודים, הוא בן אדם שבאופן קבוע הלך לכנסייה שלו, שמנסתם היא כנסייה ליברלית, שמקבלת את היותו חלק מהקהילה הגאה, אבל הוא יוצא שוב ושוב ואומר שאמונה ודת זה דברים חשובים, והם לא נחלתם של המפלגה הרפובליקנית, של היריבים שלנו. אנחנו צריכים לקחת בחזרה את הדת, הדת היא לא קשורה למפלגה, הוא גם יוצא צבא, שזה משהו שמאוד משחק לטובתו עם קהלים קצת יותר שמרניים.
מה הסיכוי שלו למשל לדבר לקהל האבנגליסטי האמריקני שבאופן אוטומטי ילך עם טראמפ?
אני חושב שהוא יתקשה מאוד, גם כי ילכו עם טראמפ או עם מועמד רפובליקני באופן כמעט אוטומטי, למרות שהדור הצעיר קצת יותר ליברלי מהדור המבוגר של האבנגליסטים, אבל הם גם יתקשו לקבל את הנטע המיני שלו, וזה שהוא יעמוד שם עם בן זוג יכול להיות בבית הלבן יום אחד.
אז זה פלח אוכלוסייה קשה אחד מבחינתו, כשהפלח השני הוא המיעוט השחור, נכון. בארצות הברית. למה כל כך קשה לו שם?
יש הרבה טענות. העיר הזאת סאוט בנד, איפה שגדלנו, איפה שהוא עדיין גר, זה עיר עם מיעוט שחור יחסית גדול, יחסית עני, עם אחוזי פשיעה אלימה מאוד גבוהים יחסית לאזור הזה, ויש טענות שהוא לא עשה מספיק כדי למגר את התופעה הזו. מבקריו יגידו שאת רוב ההשקעות שלו בזמן היותו ראש העיר, בשמונה שנים שהוא היה ראש העיר, הוא לא באמת הצליח ואולי אפילו לא ניסה לטפל בבעיות האלה.
טוב, ויש כמובן גם את בעיית חוסר הניסיון, העובדה שאין לו ניסיון בפוליטיקה הארצית.
נכון.
אבל בהחלט אחד המועמדים היותר מעניינים במפלגה הדמוקרטית, שבינתיים מצליח לעורר עניין. נראה איך זה יתקדם, והאם באמת הוא יצליח לעקוף את ברני סנדרס בהמשך המרוץ הזה. דן פפרמן, עמית מחקר במכון למדיניות העם היהודי, בין היתר חוקר ארצות הברית ויהדות ארצות הברית, תודה רבה על הדברים.
תודה ונחזיק אצבעות.
השעה הבינלאומית, עימות לא שגרתי בצפון מזרח סוריה בין כוח אמריקני לפעילים שמזוהים עם אנשיו של אסד. אזרח אחד נהרג על פי הדיווחים בסוריה לפחות, על פי סוכנות הידיעות הסורית. הצבא האמריקני נסוג מהאזור אחרי שתקף עמדות של המשטר הסורי. שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס.
שלום ערן.
תן לנו ככה תמונת מצב על מה שקורה שם, כיוון שלמיטב זיכרוני האמריקנים הודיעו שהם מוציאים את הכוחות, נכון. שלהם, זה היה לפני חודשים אחדים. זה בעצם מה שאפשר את הפלישה הסורית, הטורקית לתוך שטח סוריה.
נכון.
מאיפה צצו לפתח לחיילים אמריקנים בסוריה?
כן, אז צריך לומר שלמרות ההחלטה או ההצהרות של הממשל האמריקני, כן נשארו כוחות מסוימים בצפון מזרח סוריה, בעקבות גם הבקשות של הקורדים, וגם מכיוון שהאינטרסים האמריקנים עולים בקנה אחד עם ההישארות בגבול בין סוריה לעיראק, כוחות מצומצמים, יש שם עדיין פטרולים אמריקנים, באזור עיראק למשל, שהייתה בירת המדינה האסלאמית, ובעוד אזורים. אז נאמר שהדיווחים האחרונים מתבססים על התקשורת הערבית ועל כלי התקשורת הסורים הממלכתיים. מדובר על באמת עימות בנשק קל די חריג שפרץ היום בין כוח אמריקני שנע בכפר חרבת אמו, מזרחית לעיר קמישלי, צפון מזרח סוריה, אזור שכאמור מזוהה עם הקורדים, לבין תושבים מקומיים שתומכים במשטר אסד. יש מי שטוען שמדובר בכוחות צבא שהיו על מדים אזרחיים. לפי הדיווחים יש אזרח אחד שנהרג מאש אמריקנית. האמריקנים לפי הדיווחים נסוגו מהמקום אחרי שתקפו עמדות של המשטר הסורי באותו אזור. מטוסי קרב אמריקנים חיפו על הכוחות שנסוגו. זה לא קורה בפעם הראשונה, כלומר עימותים כאלה, אבל זה בהחלט דבר שלא מתרחש כל יום. וכך נשמע הדיווח של כתב ערוץ אל ערבי מהאזור לפני שעה קלה. הנה.
كان هناك دورية أمريكية مؤلفة من ثلاثة مدرعات تتجه نحو مدينة القامشلي في إطار
الدورية. كان ذا كتاب شل ياروتس العربية شمدوخ مازور وتوين شبطول أمريكاني شل ثلاثة نجماش متكال ببيليم شل المشتار السوري شايو على بغدادين مزرخيم هم خصموا إت باترول وريدوا إت الدجل لشيا لحد الرخاوين صرفوا إتو بيمشخ نفتخا من أحد الكفرين إيش لعبر الباترول الأمريكاني مجيبو نحن كامو بإخلت نمشيخ لعقوب أخر الأيروا زي نجد ش الكواليتيا بين لوميت برشوت أرصو הברית, מדווחת שכוחות המוצבים סמוך לקמישלי הגיבו באש כוחות אמריקנים, לאחר שגורמים לא מזוהים פתחו באש נגד סיור שלהם, בהחלט תקרית מאוד חריגה.
בוא נעבור מכאן לימוד חזיתי אחר, לא רחוק משם. ארדואן מאיים על אסד בעקבות ההתקדמות המבצע שלו באידלי בימים האחרונים. הוא גם משגר איומים למיליציות השיעיות שפועלות בסוריה, וזו אולי התפתחות חדשה.
כן, תראה, סך הכל גם אנחנו רואים שהמעורבות של המיליציות הפרו-איראניות בלחימה באידלי בצפון מערב סוריה גוברת, גם מיליציות פרו-איראניות, גם אפילו יש דיווחים על נוכחות של חיזבאללה, ולכן זה בהחלט מטריד מאוד את ארדואן. כמו שאמרנו בדיווח האחרון שלנו בתחילת השבוע, הסבלנות של ארדואן כך נראה פוקד. מצד אחד ממשיכות השיחות בינו לבין נשיא רוסיה פוטין, ניסו למצוא פתרון למצב באידלי, אבל הצבא הסורי מתקדם בשטח, המורדים לא מצליחים לעמוד בפרץ, ובמקביל הצבא הטורקי מתגבר כל הזמן כוחות בעמדות התצפית שלו באידליב. בימים האחרונים כבר נהרגו חיילים טורקים בשתי תקריות לפחות עם צבא סוריה, הצבא של אסד, והיום נשיא טורקיה שב על האולטימטום שכבר טורקיה השמיע קודם לכן על הצבא הסורי לסגת מעבר לעמדות שלנו עד לסוף חודש פברואר. אם לא, אז אנחנו נעשה את מה שאנחנו חייבים לעשות, או מהאוויר או מהקרקע, מבלי להסס. כך נשמע ארדואן מוקדם יותר, הנה.
גוזלם נוקטלרנדקי ויאדיאר ילרדקי אסקלרימיזה אין קצ'וק ביר זרר גלמסי אלינדה.
כן, זה נשיא טורקיה ארדואן שמאיים היום על המשטר הסורי. אם אחד החיילים שלנו בעמדות התצפית באיליב או במקומות אחרים בסוריה יישרט, אני אומר עכשיו שאנחנו נקה בכוחות של אסד בכל מקום, מבלי קשר למה שהוסכם בסוד של גבי איליב, אותו סיכום בין רוסיה לטורקיה על הפחתת הלחימה.
וזאת הרי לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי.
נכון, ובסוף, כמו שציינו, ערן, מי שמשלם את המחיר הגדול ביותר הם אותם אזרחים פשוטים, מאות האלפים שבורחים, המיליונים בעילים, שמוצאים את עצמם בין אסד, ארדואן ועוד ארגונים ג'יהאדיסטים כמו ג'בהת א-נוסרה, קשה לראות סוף טוב לסיפור הזה.
רועי קייס, כתבנו לעניין ערבים, תודה.
תודה.
עכשיו לכמה מכותרות העיתונים בעולם הערבי, שלום לקשב הדסק הערבי אלון אמיצי.
שלום איראן.
אנחנו רוצים לדבר על מערכת החינוך בלבנון, תקופת המבחנים שם בסיעה, ויש נושא חדש בחומר הלימוד.
נכון, בדיוק. במספר בתי ספר במדינה ניגשו למבחן בקיאות בנושא, לא אחר מאשר מפקד כוח קוץ במשמרות המהפכה שחוסל בתחילת החודש שעבר, קאסם סולימני. תלמידי כיתות זין בבתי הספר אל-מאדי המופעלים על ידי חיזבאללה נדרשו להקשיב להקלטה שמתארת את קורות חייו של סולימני ולאחר מכן לענות על מספר שאלות. בין השאלות לדוגמה, מתי הוא נולד, למה הוא תואר כחוצה מדינות ושאלה אמריקאית, באיזה מהתאריכים הבאים נהרג סולימני בהפצצה אמריקאית פושעת. נזכיר שחיזבאללה מפעיל מספר בתי ספר בדרום לבנון שפונים לאוכלוסייה השיעית ושמים דגש בחומר הלימודי על המהפכה האסלאמית באיראן ועל האדרת שהידים. הסברה הנפוצה היא שאיראן מממנת את רוב, אם לא כל, פעילות בתי הספר הללו.
בוא נעבור מלבנון לקטר, שם הייתה אמורה להיערך הרצאה של חברי הלהקה משור הלילה, הלהקה לבנונית שזכתה להצלחה בינלאומית, יש לה אפילו מעריצים בישראל, אבל זה נגמר לא כמו שתוכנן.
נכון, ההרצאה הייתה אמורה להיות חלק מאירוע של מהפכות תקשורתיות בעולם הערבי, שאמור להתקיים בסניף של אוניברסיטת נורת-ווסטרן האמריקאית בקטר. אך עם היוודת דבר הגעתם, החלה מחאה ברשתות החברתיות בקטר והופעל לחץ לבטל את ההרצאה. הסיבה המוצערת למחאה היא שהתוכן של שירי הלהקה מנוגד לערכי האסלאם. משרו עלי לשרים על מגוון סוגיות שנחשבות טאבו בעולם הערבי, ונראה שהדבר שהכי מעורר התנגדות בהם זה שסולן הלהקה הוא הומוסקסואל מוצהר. הלחץ של הגורמים השמרנים במדינה בסוף הצליח, והאירוע התקיים במקום בסניף של נורת-ווסטרן בארצות הברית. ונזכיר שזו לא הפעם הראשונה שמשרו הלילה נתקלים בביטולים על אותו הרקע. ב-2017 הוחלט שהם לא יחזרו למצרים, לאחר שבהופעה שלהם הונף דגל גאווה, ובאותה שנה גם בירדן אסרו עליהם להופיע. שנה שעברה אפילו בארץ מולדתם לבנון, בוטלה לאחר התנגדות מצד הכנסייה המרונית הופעה. בשאר העולם אגב הם מופיעים ללא בעיה, אז נראה שללהקת משרו הלילה יש קבלת פנים יותר חמה במדינות המערב מאשר במדינות ערב.
כן, להקה צריך לומר מאוד מאוד פופולרית, מעוררת גם לא מעט עניין כאן בישראל. אני יודע שיש ישראלים שאפילו נסעו לירדן כדי לצפות בהופעה של הלהקה הזאת, בהחלט מעוררת עניין.
אכן.
אלון אמיצי, קשב תחום הערבים, תודה רבה לך.
תודה לך, ערן.
נציג של המועצה הריבונית בסודן הודיע אתמול כי ארצות תסגיר את הנשיא לשעבר עומר אל-בשיר לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בשיר מבוקש כבר שנים רבות באשמת פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות, אבל עד כה הוא סירב להסגיר את עצמו, ואחר כך גם הצבא סירב להסגיר אותו. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
ההודעה שיצאה אתמול מג'ובה הרעידה את הסיפים, לא רק בסודן ואצל שכנותיה, אלא ברחבי העולם. מוחמד חסן אל-טאישי, חבר המועצה הריבונית אשר שולטת בסודן, יצא אתמול לתקשורת ובפיו חדשה מרעישה. ממשלתו הסכימה להסגיר את הנשיא בשיר ועוד בכירים מבוקשים אחרים לבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג.
אנחנו اتفقנו על ארבע מקנזמות רئيسية לתחקיק العداله في דארפור. واحد اتفقنا على
הסכמנו על ארבעה מנגנונים כדי להשיג צדק לדארפור. קודם כל הסכמנו על כך שאלה שיש נגדם צו מעצר מטעם בית הדין הפלילי הבינלאומי יופיעו בפניו. אני אומר זאת באופן ברור ביותר. לא נוכל להשיג צדק מבלי שנרפא את הפצעים בעזרת הצדק עצמו. לא נוכל לברוח בשום אופן מהצורך להעמיד לדין את אלה שביצעו פשעים נגד האנושות, נגד אנשים חפים מפשע בדארפור ובמקומות אחרים. כך הדגיש דאישי. נציגי המועצה הריבונית של סודן מכונסים בימים האחרונים בג'ובה, בירת דרום סודן השכנה, עם נציגים של כמה ארגוני מורדים. עם הארגונים המורדים המשתתפים במפגש, נמנים גם ארגוני מורדים מחבל דארפור. מטרתו המוצהרת של המפגש הזה הייתה להשיג הסכם של פיוס בין הממשלה למורדים. ועל פי דיווחים משם, נראה שהסכם ראשוני אכן נחתם אמש. במשך השנים שחלפו מאז, פרסם בית הדין הבינלאומי בהאג כמה דרישות להסגרתו של עומר אל-בשיר. אבל בפועל דבר לא קרה. בחודש אפריל 2019 נפל דבר בסודן. הנשיא עומר אל-בשיר הודח. הקהילה הבינלאומית ציפתה שהפלתו של העריץ הזה תוביל להסגרתו. אבל המועצה הצבאית שתפסה את השלטון הודיעה חד משמעית שלא תעשה זאת. אבל בחודשים האחרונים המצב בסודן השתנה. המועצה הצבאית נכנעה ללחצי העם, וכעת שולדת במדינה מועצה ריבונית משותפת לצבא ולאזרחים. המפגש בג'ובה אתמול היה חלק מהתהליך החדש הזה לפיוס לאומי ולבנייתה מחדש של המדינה. ארגוני המורדים מדארפור התנו כל הסכם בכך שבשיר ישלם על פשעיו, כלומר יוסגר לבית הדין בהאג, ועל פי ההודעה אתמול מתברר שהם אכן השיגו את מבוקשם.
I think it's welcome news. It's a great victory for the ICC. As you know, the court has sought.
אני חושב שאלה חדשות מבורכות. זה ניצחון גדול לבית הדין הפלילי הבינלאומי. כפי שאתם יודעים, בית הדין ביקש את הסגרתו והעברתו לבאג של הנשיא בשיר עוד ב-2007. וההודעה אתמול בוודאי תחשב ניצחון לבית הדין. כך אמר אתמול תובע לשעבר בבית הדין הבינלאומי. מבחינת אזרחי סודן, הניצחון האמיתי הוא הניצחון שלהם. כאן רינה בסיסט.
השעה הבינלאומית, אז תתחילו לשנן את השם החדש, COVID-19, זהו שמו של הנגיף המסתורי מיווהן. ראש ארגון הבריאות העולמי הכריז, הנגיף הזה עשוי להיות מסוכן עוד יותר מטרור, ובינתיים שמענו הלילה דווקא כמה חדשות טובות על ירידה במניין הנדבקים. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
כן, שלום אירן, אז 94 בני אדם מתו ביממה האחרונה, לאחר שחלו בנגיף קורונה, עכשיו COVID-19, כפי שאמרת, פחות מתגלגל על הלשון צריך לומר.
לא, לא, אנחנו נתרגל מהר מאוד.
כן?
כן.
עוברים זה,
COVID-19.
טוב. אני אזכור את זה ואשתדל לשנן. צריך לומר שכל, סליחה, שכל המתים ביממה האחרונה הם ממחוז חובי שבסין, שבו התפרץ הנגיף. אמנם זה מספר גבוה, אבל השבוע מספר המתים עלה בכל יום, והיום דווקא חלה ירידה במספר. אז צריך לשים לב. נוסף על כך, בווהאן הותרו ביממה האחרונה 1,104 חולים בנגיף. זהו המספר הנמוך ביותר של חולים חדשים שהובחנו ביום אחד מאז סוף החודש שעבר. ועוד ספירת הרגעה, סיפק הלילה זהונג ננשן, ראש צוות המומחים בסין לענייני התפשטות הנגיף. במסיבת עיתונאים הוא סיפר שהנגיף יגיע לסיאו עד סוף החודש. על סמך הערכות שלנו מהממצאים עד כה, אומר ננשן, באמצע פברואר או בסוף החודש המגפה צפויה להגיע לשיא שלה, הוא מוסיף שהוא מקווה שעד אפריל המגפה תחלוף לחלוטין. אבל גם אחרי הידיעות המרגיעות הללו, הנגיף ממשיך להתפשט, הוא הדביק עד כה יותר מ-44,000 בני אדם ברחבי העולם. בארגון הבריאות העולמי נמשך היום הפורום שעוסק בנגיף ובהתפשטות שלו. יושב ראש הארגון טדרוס אדנום גבריאסוס מזהיר, הנגיף עלול להיות מסוכן יותר מטרור. הנה.
A virus can have more powerful consequences than any terrorist action. And that's true. And if the world doesn't want to wake up and consider this enemy virus as public enemy number one, I don't think we will learn from our lessons.
אומר יושב ראש ארגון הבריאות העולמי, השלכותיו של הנגיף עשויות להיות קשות יותר מפעולת טרור, אם לא ניקח בחשבון שהנגיף הזה עלול להפוך לאויב הגדול של האנושות, אני לא מאמין שנצליח להפיק לקחים. יושב ראש ארגון הבריאות העולמי הוסיף גם שככל הנראה חיסון למחלה יימצא רק בעוד כשנה וחצי. כנראה גם בז'נבה הבינו שאפילו אם התפשטות הנגיף תימשך בעיקר בסין, הסכנה להתפשטות עולמית גדולה, ועם זאת, בארגון ביקשו גם לרסן ביממה האחרונה הערכה של מומחה שהתפרסמה אתמול בעיתון גרדיאן, שלפיה אם הנגיף לא ירוסן, יחלו בו 60% מבני האדם בעולם. הלילה אמרו בארגון כי אין מקום להשארות לא מבוססות ולזריקת מספרים כזאת. ורן, ברשותך, העדכון היומי מספינת התענוגות דיימונד פרינסס, שהפכה להיות ספינת הקורונה. הלילה הובחנו עוד 39 חולים בנגיף על הסיפון. מספר החולים עלה כעת ל-175, בהם גם כמה מאנשי הצוות של הספינה, אפילו מאבטח במתקן הבידוד עצמו. הנדבקים הועברו לבידוד רפואי, וכעת ממתינים שאר הנושאים, בהם גם הקבוצה הישראלית ששמענו עליה לא מעט בשבוע האחרון. הם ממתינים ל-19 בפברואר, אז בעוד שבוע יסתיים בעצם ההסגר על הספינה, ואז בתקווה הם יוכלו לשוב הביתה, אולי אפילו להסגר נוסף.
נדגיש שאין חולים מקרב הישראלים נכון,
נכון
לעכשיו.
נכון, היה חשד כזה, אבל החשש הזה הופרך.
כן, יש 4 חולים אחרים שנמצאים שם במצב קשה, אבל אין תמותה, וגם אלה חדשות שאפשר להתנחם בהם בימים קשים אלה.
בהחלט.
מיכל רשף, תודה.
תודה.
שלום לדוקטור ענת, דוקטור, עורכת הדין ענת ברנשטיין רייך.
שלום
אירן. ראש אגודת
שלום לפרופסור
אירן. תודה, שדרגת אותי. לא חושב שזה יקרה כל כך מהר. אני רוצה לשאול אותך תחילה אולי באמת על הקורונה, נגיף הקורונה והודו. עד עכשיו שמענו על משהו כמו 3 מקרים במדינת קרלה. איך אפשר להסביר את המספרים הנמוכים הללו במדינה השכנה לסין, כשאנחנו רואים למעשה שכל המדינות השכנות די סובלות.
כן, אבל עדיין יש באמצע את נפאל, בנגלדש, בורמה, מיינמר, כלומר, שהם החגורה סביב הודו. היו עוד כמה מקרים בנאגפור, במרכז הודו, אבל כנראה שיש וירוסים יותר קטלניים בהודו מהקורונה, או מה שקראתם לו 19 עכשיו. או לחליפין שיש מקרים ואנשים מתים ולא יודעים שזה קורונה, זה גם יכול לקרות בהודו. אבל כרגע באמת מדווחים הם מעט מאוד, ואני מקווה שזה יישאר ככה כמובן.
נקווה. מה זה עושה לעסקים אגב, שדי סופגים מכה בסין השכנה?
אז אפשר להסתכל על זה משני כיוונים. מחד, המשקיעים הזרים שמדירים עכשיו רגליהם מסין, והיבואנים בכל העולם חפשים פתרונות יבוא אחרים, והודו היא בהחלט מועמד ראוי עם תעשייה חזקה, עם כוח אדם מיומן, ולכן גם אצלנו ישראלים, הרבה מאוד חברים אצלנו בלשכת המסחר פונים אלינו ולראות איפה אפשר לקנות בהודו מוצרים. אז לכאורה הנגיף הסיני עושה טוב להודו, ויכול להיות שזה מה שיציל את מודי מצמיחה נמוכה שהייתה בשנה האחרונה.
כי הוא נמצא לפחות בניו דלהי הבירה יחסית במשבר, רק לאחרונה היו שם בחירות מקומיות, ונראה שמפלגת ה-BJP, המפלגה ההינדואיסטית, סופגת שם מכה, אולי מכה לא מפתיעה בבירה ניו דלהי.
אני אגיד לך מה מנחם אותו.
זה קצת כמו הליכוד בתל אביב או משהו מהסוג הזה, נכון?
זכתה המפלגה השלישית בגודלה, העם אדמי, מפלגת האדם הפשוט. שזאת המפלגה שהיא כבר שולטת בדלי מ-2013, כלומר למעלה משבע שנים. אז זה לא מאוד מפתיע שהם הפסידו שם, הם לא שלטו שם כבר הרבה שנים, אבל וגם זאת מדינה מאוד קטנה, בסך הכל 100,000+ בוחרים. ואנחנו מסתכלים על הודו עם 1,300,000,000. אז בפרספקטיבה זה מאוד קטן, אבל זה בבירה. ולכן האפקט הוא משמעותי, וכולם מדברים על זה.
כמה זמן עוד יחלפו עד הבחירות הבאות שם בהודו? יש עוד לא מעט זמן.
במאי 2019 היו הבחירות הכלליות, והודו מתנהלים בחירות פעם בחמש שנים. אז יש למודי עכשיו
שקט תעשייתי לפחות של כמה שנים.
4.5 שנים, הוא גם יש, היום הודיעו שטראמפ מגיע עוד שבועיים להודו, אז כולם מתרגשים מזה ומכינים לו תררם שלם, וזה עוד משהו שמסית את דעת הקהל מחוק האזרחות ומהבחירות בדלי לביקור הממלכתי המתקרב. אני רציתי רק להוסיף עוד משהו מעניין, שמבחינה כלכלית הודו תיפגע מסין, בגלל שתעשיית הרכב שנמצאת בהודו, הרבה מאוד בחלקי החילוף וחלקים בשרשרת האספקה מגיעים מסין. ולכן, מחד יהיו תעשיינים שיהנו, אבל תעשיית הרכב, רק היום דיברתי עם בכירים בתעשייה, ואמרו לי שהם מפחדים מאפקט דומינו, כי פתאום לא יהיה להם חלקי חילוף לדטרויט של הודו בצ'נאי.
או במילים אחרות, כשסין מתעטשת, גם הודו מצטננת.
כן, כן, וזה איתוש מסוכן כמו שאנחנו רואים.
ללא ספק. ענת ברנשטיין רייך, יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, אירן, להתראות.
ועכשיו קצת מוסיקת עולם לפני סיומו של השבוע הזה. שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד.
שלום אירן, בוא נשאר בהודו, אה?
קדימה.
כבר היינו שם באייטם האחרון.
רצוי בלי וירוסים.
בלי וירוסים, עם הרבה מוזיקה.
נכון.
השבוע כולם חגגו כמובן את האוסקר, וכולם מדברים על האוסקר. אסור לשכוח שאת תעשיית קולנוע לא פחות גדולה בהודו, תעשיית בוליווד, כבר סרטים שמדובר על מיליוני צופים, ובקיצור תעשייה והיסטוריה גדולה מאוד לבוליווד, וגם שם הסגנונות משתנים. למשל, הסרט הפופולר ביותר בבוליווד בתקופה האחרונה, זה שנבחר לסרט הגדול של 2019, הוא סרט בשם גלי בוי, שמדבר על ראפר בשם מורד, בלי קשר אישי אליי, שמגיע מהמעמד הנמוך, וכובש מצליח להגיע לפסגה. השיר נקרא זמני יגיע, My Time של קאם באנגלית, שמדבר על שאיפות של אנשים מהמעמד על החלש, אז כמובן שיש פה גם מסר חברתי. בוא נשמע קצת מוזיקת היפ-הופ מבוליווד, השחקן והזמר רנביר סינג, בקטע הזה המוזיקה היא של ראפר בשם דיוויין, ראפר הודי בשם דיוויין. मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा अब हौसले से जीने दे अब खौफ नहीं है सीने में हर रास्ते को चीरेंगे हम कामयाबी छीनेंगे सब कुछ मिला पसीने से मतलब बना अब जीने में क्यों क्योंकि अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा अपना टाइम आएगा אגב, אירן,
כן.
גם בסרט עצמו, בקטעים האלו, רואים פשוט חבורות רחוב, חבורות של היפ-הופ וראפרים. בקיצור, גם בוליווד השתנתה, ומה שאנחנו רגילים לשירי בוליווד של פעם, עם המון רומנטיקה ודרמה, טלנובלות כאלה, גם בוליווד היום יש בה המון מסרים חברתיים, ומדברת את השפה של היום, כולל השפה המוזיקלית, במקרה הזה היפ-הופ.
כן, והרשתות החברתיות, הן אותן רשתות חברתיות, יש כמובן השפעה הדדית, וההיפ-הופ עובר ממקום למקום, ומדבר את שפת הרחוב, כן, שפת הרחוב היא כנראה משותפת למרות הכל, למרות המרחקים וההבדלים הבין תרבותיים.
אכן כך. רן ויר סינג.
משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בחן תרבות, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה. רק להזכיר, התוכנית הוקדמה בשעה, מהיום אני בשעה 6.
יפה.
רדיו מונדו בחן תרבות.
תודה, משה.
תודה, תודה, אירן. क्योंकि अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा पर आया खुद की मेहनत से मैं जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है जरूरत क्या हम रजी की और जरूरत की है जबकि है आप अपनी हिमाकत की इबादत की आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमान के तले ואי אפשר כמובן לדבר על מוזיקה הודית בלי להשמיע את השיר הזה מתוך נער החידות ממומבאי. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, אחרונה בשבוע הזה, בצוות עורך זאב שניידר, המפיקות סמדרטל עובד ואורית שולץ, הטכנאים תמיר צוברי ושימון דוקרקר. אני רן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ישירות לטלפון שלכם. ביישומון של כאן אתם מוזמנים כמובן להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים מרחבת עם ערן זינגר, אנחנו נפגשים שוב בשבוע הבא, ועד אז אנחנו באינטרנט, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, באתר ההסקטים של כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים, ותוכלו לקבל אותנו בפוש, בלי פרסומות ישירות לנייד, כולל לא מעט ספיישלים שאנחנו משלבים בפיד שלנו, אתם בהחלט מוזמנים להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.